שלום לכולם, אנחנו בשיעורנו השבועי, פשר השבוע על פרשיות השבוע, והפעם אנחנו מתחילים ספר חדש ופרשה חדשה, פרשת ויקרא. קראתי לשיעור הזה איך השם קורא לנו מתוך מבצע שאגת הארי, מתוך מלחמת התקומה. אנחנו מנסים לחבר את הדברים לא רק במשמעות האקטואלית התקשורתית, אלא במשמעות הנפשית הרוחנית, מתוך הנחת מוצא שכל פרשה היא לא במקרה נופלת בדיוק בזמן מסוים במהלך השנה, במצב רוחני ונפשי של עם ישראל. ואנחנו כאמור נמצאים בתקופה מתמשכת של מלחמה, שיש בה מצבים שונים, ואני רוצה דרך פרשת ויקרא, שזו פרשה שעוסקת מתחילה, כל ספר ויקרא, עוסק בקורבנות, להסביר דרך הקורבנות של פרשת ויקרא, סוגי הקורבנות השונים, נקרא לזה, איך המצב הנפשי שלנו, יש לו זוויות שונות בתוך המלחמה. בסדר, זה משהו לדעתי קצת מקורי, אבל אני חושב שיש לו עוגן בהבנה עמוקה מה זה קורבנות, כי כידוע, אנחנו היום לא מקרבים קורבנות, אנחנו היום אין לנו בית מקדש, נשלמה פרים שפתנו, אנחנו, הקורבנות זה בעיקר על ידי, אנחנו במקום קורבנות מתפללים ולומדים תורה, אז בואו נסביר רק איזה בכמה דקות את העיקרון של הקורבנות בימינו, איך הלימוד של ספר ויקרא, פרשת ויקרא, משפיע עלינו, ובתוך כך כאמור נשליך את זה גם לקורבנות השונים שמופיעים בפרשת ויקרא, ביחס למציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אז בואו נתחיל. תראו, הנושא של קורבנות זה נושא שכולנו יודעים שהוא איזה סוג של, נקרא לזה, נטב, נקודת תורפה בטיחותית בתוך לימוד התורה. לא יודעים את התורה, אז למדנו בספר בראשית, סיפורי האבות, דברים נפלאים, ספר שמות, יציאת מצרים, אפילו המשכן, עם כל כמה שזה עוסק בארכיטקטורה וזה, אבל זה משהו של אסתטיקה, של יופי וזה. ספר ויקרא מתחיל באיך שוחטים בעלי חיים. בסדר, ספר שהוא במבט ראשון נראה ככה מרתיע אותנו, ואגב, חז"ל אומרים שדווקא ילדים צריכים להתחיל מהספר הזה, כן? יבואו תיאורים ויעסקו בתארות, שהילדים להתחיל, המפגש הראשון שלהם בתורה זה עם דם ואיברים קורטים של בעלי חיים, וזה כמובן, מי שלא מבין את העומק של הדברים, זה נראה לו משהו פגני מימים עבר. ומה בדרך כלל אנשים חושבים, מה זה קורבנות, בהבנה מוקשמת, שכביכול אלוקים רוצה שנביא לו אוכל, נביא לו קורבן, כאילו, מה זה הבית המקדש? זה היה איזה בית מטבחיים כזה, שאלוקים רצה שיביאו לו בשר ודם. אני מקווה מאוד שכל השומעים פה כבר, גם אם לא יודעים בדיוק מה כן, לפחות יודעים שזה לא, שזה לא, לא זה הכוונה בקורבנות, אז מה כן? שוב, אני מסביר את זה, זה נושא בפני עצמו, אבל ניתן פה איזו קריאת כיוון, וכאמור ניישם את זה יותר ברמה שלנו עכשיו, אבל בגדול צריך להבין. קורבנות זה כמו תפילה. כן? היום שלנו קורבן, אנחנו מתפללים. מה קורה בתפילה? תפילה, גם, הבנה המוקשמת של תפילה, זה שאלוהים צריך שנגיד לו דברי התחנפות, כן? האל, הגדול, הגיבור, הנורא, ואז הוא ככה מתרגש מזה ונותן לנו את מה שאנחנו רוצים. אז כמו שבתפילה מבט בוגר מבין שלא זה הכוונה, ככה גם קורבנות. מה זה תפילה? תפילה זה לפלל, לפלל זה פה ממלל, להוציא מילים בפה. יש לנו בלב המון רגשות, המון רצונות, המון שאיפות, וכאשר אנחנו מבטאים אותם בפה, כאשר אנחנו מבטאים אותם בשפתיים, זה גורם לנו לחיות יותר את הדבר הזה. כשאני עכשיו מתפלל, ובני ירושלים, עיר הקודש ברוך הוא בימינו, זה שאני אומר את המילים, כמובן עם כוונה, כל התהליך של התפילה, עכשיו ירושלים יותר חיה אצלי בנפש. כן? כי בזה שאני מבטא במילים, זה מוציא את הרצון הזה, שהוא היה מעופל ולא ברור, מוציא אותו במילים מדויקות, והנפש שלי עכשיו יותר נפתחת לרעיון הזה של ירושלים. ומכיוון שעכשיו אני יותר שייך לירושלים, בגלל שאמרתי את המילים האלה בתפילה וכיוונתי על זה, והרגשתי את זה, אז עכשיו באמת ירושלים יותר מופיעה בעולם. כן, כאילו פתחתי פה כלי לשפע האלוקי. הקדוש ברוך הוא, כן, אנחנו לא משנים אותו בתפילה, זה לא שהוא צריך את המילים האלה. אלא הקדוש ברוך הוא יש לו ירושלמיות שהוא צריך להביא בעולם. כן, איזה שפע אלוקי של שלמות, של טוב צריך להופיע בעולם. כדי שזה יוכל לחול בעולם הזה, בני אדם צריכים להכין פה את הכלים, כאילו, אז זה כל התפקיד שלנו כבני אדם, אנחנו מתעלים אל הקודש, משתנים, ועל ידי כך הטוב האלוקי יותר מופיע בעולם, השלמות יותר מופיעה בעולם. זה הרעיון של תפילה. אותו משקל, זה הקורבנות רק באקסטרים. מה זה קורבן? קורבן זה דברים שהיום אנחנו כבר לא ברמה הזו, ולכן היום אין לנו קורבנות, אלא אנחנו רק ככה ממלמילים מילים, וטיפה מרגישים איזה, במקרה הטוב, תחושה כזו של כוונה ורגש בלב, וגם זה לצערנו, כמו שאנחנו יודעים, קשה לנו מאוד. בזמן שבית המקדש היה קיים, הדרך להתעלות, הדרך להתרומם, הדרך לשמוע את אלוהים קורא לנו, כן? זה ויקרא, זה הולך הפסוק, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אתה רוצה לשמוע את הקול של אלוהים שקורא לך, אתה לא רק אומר מילים, אלא אתה עושה מעשים. בית המקדש זה היה לקחת את כל הדרגות החיים, את הצומח, את בעלי החיים, על סוגיהם השונים, תכף נראה, ועל ידי זה שאתה מקריב אותם, אתה מקרב אותם לבורא. זאת אומרת, אתה עכשיו מבטא את הרצון שלך, נגיד לקורבן עולה, שתכף נדבר עליו, כן? אתה מעלה את הקורבן הזה להשם, אתה עכשיו מתעלה איתו. זאת אומרת, זה לא שאלוהים צריך את הקורבן הזה, אלא אנחנו על ידי הקורבן יוצרים פה עכשיו תהליך שמרומם אותנו ומרומם את המציאות, ועכשיו אנחנו רואים איך כל מדרגות החיים, לא רק בדיבור התיאורטי, אלא גם בתוך המציאות הממשית של החיים, באורגניות של הגוף, של הריח, של הטעם, של כל החושים, הכל יש לו משמעות, להכל יש משהו שהוא מתעלה מעבר לצרכים הפיזיים של היום יום, כן? שהאדם היה, דיברנו זה כבר בהקשרים אחרים, שהאדם היה מגיע לבית המקדש, אתם מבינים? הוא לא היה כאן כזה רואה פה הצגה של בעלי חיים מוקרבים, אלא הוא היה עובר איזה תהליך על ידי ההקרבה, על ידי הפעולה, על ידי הכתרת הנסחים, צריך להבין מה כל פעולה פה, מה זה הכתורת, מה זה המזבח, הוא היה עובר פה איזה תהליכים שגרמו לו לקחת את כל מדרגות החיים ולחבר אותם אל המשמעות. כן, דוגמה שהכהנים והבעלים היו אוכלים את הקורבן, מסבירים המקובלים, הקורבן היה עובר עליית העולמות, זה מושג של הארי הקדוש, שאתה לוקח בעל חיים, לוקח בשר בהמה, אתה אוכל אותו, כשאתה אוכל אותו בעצם מה קורה פה, הבשר מתעכל בקיבה של האדם, ובעצם מתעלה לעולם משודרג יותר. מעכשיו הבשר הזה הוא לא רק בעל חיים, אלא הוא חלק מהחיים האנושיים, ובן אדם עם החיים האנושיים האלה, עם האנרגיה שהוא קיבל מהבשר של בעלי החיים, הוא עכשיו לומד תורה. זאת אומרת, יש כאן איזה תהליך של אבולוציה רוחנית, שהולכת ומתעלה בבית המקדש, וזה כאמור הרעיון של הקורבנות. שאנחנו לומדים את ספר ויקרא, היום אין לנו קורבנות, אנחנו לפחות בשכל מתחילים לגעת באיזה עולם, שבאמת הוא עוד רחוק מאיתנו, אבל אנחנו מתחילים להתגעגע אליו. אנחנו יוצרים פה איזה ציפייה אצלנו בנפש, לחזור לעידן הזה, שבו האדם היה יכול לא רק להבין בשכל, אלא להרגיש בכל חוויית החיים הסוערת שלו, איך כל מעגלי המציאות, כל מעגלי החיים, הם יכולים לקבל את הקרבה לאלוהים, לקבל את המשמעות, את המוסר, את האמת, וזה כאמור הרעיון של ספר ויקרא ופרשת ויקרא, ואחרי שאמרנו את זה, אני רוצה לדייק את זה ביחס לרגשות ולתחושות שלנו עכשיו בזמן המלחמה. אנחנו נמצאים במלחמה כבר 2.5 שנים, שהיא מה שנקרא בגלים של עלייה וירידה, עכשיו אנחנו נמצאים בשלב עוד יותר עצים ועוד יותר גדול, שכבר עם ישראל, מה שנקרא, מכה את ראש הנחש, את איראן, מה בדיוק יהיה במלחמה, איך זה יסתיים שם בנפילת המשטר, או רק החלשת המשטר, ואחרי זה, מה שלא יהיה, ברוך השם, אתה על במותינו תדרוך, אנחנו פה רואים במלחמה הזו ניסים במשמעות העמוקה שלהם, איך עם ישראל הולך ומתנוסס לו, איך מאיזה נקודת שפל של הפתעה, יש, ברוך השם, אין סוף התקדמויות, והדברים הללו כאמור, לא במקרה אנחנו קוראים עכשיו את פרשת ויקרא. בפרשת ויקרא יש 5 קורבנות, 5 סוגי קורבנות שמתוארים שם, שמקריבים בית המקדש, שזה קורבן עולה, קורבן מנחה, קורבן שלמים, קורבן חטאת וקורבן אשם. אתה יודע, אני אסביר תקף מה ההגדרה של כל אחד מהקורבנות הללו, ומה הפרטים שלו, אבל הרעיון הוא שחמשת הקורבנות הללו הם מכוונים לחמישה מצבי רוח, או ליתר דיוק, מצבי נפש שונים שהאדם עובר בחיים שלו. יש רגעים שאדם מרגיש רגש התעלות, יש רגעים שאדם מרגיש רגע של מנוחה, יש רגעים שאדם מרגיש רגע של שלמות, יש רגעים שאדם מרגיש תחושת חטא ותחושת אשמה, והקורבנות, בכל כל החיים, בכל השנה, הם, כל אחד מהם בא לחפר, בא לקחת את המצב הזה ולרומם את האדם. ואני חושב שגם בתוך המלחמה הזו שאנחנו נמצאים בה, אנחנו גם פה מטולטלים במצבי רוח שונים, נקרא לזה. יש לנו רגעים של התעלות ורגעים של מנוחה, של התמשכות של המערכה, כן, מנוחה במשמעות שכאילו הדברים ככה נראים נחים, עומדים במקום. יש רגעים שאנחנו מרגישים תחושת שלמות, יש רגעים שאנחנו מרגישים תחושה של חטא, תחושה של אשמה שצריך לחפר עליה, ועל ידי הלימוד של פרשת ועיקרא, הרעיון זה להתייחס נכון לכל אחד מהמצבים הנפשיים האלה, כמו שאני תמיד אומר בשיעורים, אנחנו פה לא משנים ברמה הלאומית, אין לנו פה, אנחנו לא ראשי ממשלה, ואין לנו השפעה על כל עם ישראל, אבל על עצמנו, איך אתה באופן אישי סופג את המלחמה הזו. כל הטלטלות שאנחנו עוברים פה בשנתיים וחצי האחרונות, כל אחת מהטלטלות הללו יש לה את המקום שלה ואת הבניין שזה בונה בנפש שלנו, ואיך זה גם ילך וילווה אותנו הלאה בחיים. אז בואו נתחיל. כן, פרידה שלה, בבקשה. קורבן גורם לבן אדם התעלות, להתקרב אל השם, קורבן משום קרבה. על ידי זה שאתה עושה פעולה של דיבור, של עשייה, של פעולה, כן, עם בעל החיים, עם כל המת מסביב, זה גורם לך עכשיו שינוי. אתה עכשיו רואה איך הפעולה הזו, איך הבעל חיים הזה, הבהמה הזו, זה לא רק משהו פיזי חומרי, אלא יש לו גם ערך רוחני למעגל חיים הזה. כי הפרה הזו היא גם חלק מהחיים שלך, היא גם חלק מהעולם שאתה חי בתוכו. ועכשיו אתה רואה שאתה משתמש בפרה, או בזה שאתה אוכל אותה, או בזה שאתה אחרי זה תשתמש בה לחרוש את השדה, או תשתה את החלב שלה, גם המערך חיים הזה, גם מעגל החיים הזה, הוא לא סתם פעולה כזו שרק נועדה למלא את הבטן שלך, אלא זה פעולה, היצור הזה, המעגל החיים הזה, הוא גם חלק מהכיוון האלוהי של המציאות. גם הבהמה הזו יש לה תפקיד בתוך ההתעלות האינסופית שהעולם פועל בתוכו. הדוגמה שהבאתי קודם יכולה להביא את זה, זה רק דוגמה אחת. שוב, בזה שאתה משתמש עכשיו בבעל חיים, בזה שאתה אוכל אותם, כן? בצורה נכונה ובכל התנאים הנכונים, עכשיו הבעל חיים הזה משמש לחלק מהאנרגיה הרוחנית שלך. ועכשיו שאתה לומד תורה ואתה מתעלה, גם בעל החיים בעצם מתעלה איתך. אתה משכת איתך את כל המציאות מסביב. המציאות היא, כן, אני פה תמיד מתלוננים ששואלים ולא שומעים את השאלה. שואלים אותי, האם זה לשם שמיים או בשבילי? תשובה, זה ביחד. מבין? בזה שאתה מתעלה, זה להופיע את השמיים, את השם, שם, שם, את הערך, את האינסופיות, בתוך החיים שלך, וזה התפקיד שלך בעולם. התפקיד שלך בעולם להתעלות, בזה שאתה לוקח את כל המרכיבי החיים שאתה נפגש איתם, כן, עכשיו אתה מברך, נכון? אני לוקח את המים, ברוך אתה, אדוני, נומך העולם, שהכל נהיה מדור. מה עשיתי פה? אמרתי מילים, כן? ועכשיו המים האלה, הם לא סתם H2O שאני מכניס לגוף, אלא הם חלק מהברכה, הם מבורכים, הם חלק מכל דברו של אלוהים. על ידי זה שאמרתי את זה במילים, והפנמתי את זה בדיבור, ברגש, בשכל שלי, עכשיו, פעולה של שתיית המים, יש לה משמעות. זה התפקיד שלי. נכון? לכן כל ברכה וזה. עכשיו פה זה עוד ברכה, שזה רק כזה, מה שנקרא מלל, שאני יודע, נותן לי איזה טיפה, איזה הרגשה. בבית המקדש, תמיד את המים האלה היית מנסח על המזבח. היית, המים האלה היו חלק מאיזה תהליך שגרם להם להופיע את המימד המוסרי, האיכותי, הפנימי שלהם, בצורה הרבה יותר גדולה ממה שהיום אנחנו יכולים לעשות. בסדר? אז בואו נתחיל. רק מחילה פשוט, כי יש לנו הרבה קורבנות, אז אנחנו תוך כדי, בסדר? הקורבן הראשון זה קורבן עולה. בסדר? תסתכלו בפתחילת ספר פרשת ויקרא, ספר ויקרא, כן? דבר עם בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב לכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו, מן הבקר זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. הקורבן עולה, זה קורבן שיש לו כל מיני מצבים, כן, עשיתי לי פה איזה סיכום, אני אנסה פה לתת פה רק את העקרונות, יש קורבן עולה שמגיע מבקר, מצון, מהעוף, אבל ההגדרה של קורבן עולה זה קורבן שנשרף כולו על המזבח, לא אוכלים אותו, לא הכהנים ולא הבעלים, אלא עולה מלשון להתעלות, הוא טוטלי, כן, מתחבר אל הקדוש ברוך הוא בצורה, בלי מתווכים בדרך, כשאנחנו אוכלים קורבן, אז אמרנו, זה עובר דרך הקיבה שלנו. שריפה זה משהו, אין, מה זה שריפה? אתה לוקח חומר מוצק, ועל ידי השריפה אתה ממיר אותו לגז. יש פה איזה התמרה, יש פה איזה חילוף חומרים, שבעצם מעביר את הדבר נקרא לזה מדרגה נמוכה יחסית, של גסות חומר, למשהו שהוא כבר מופשט, גז, כבר משהו אנרגטי. אין, זה שוב, זה פועל עלינו, אתם מבינים? לא שאלוקים, הוא מקבל רק את האנרגיה המופשטת ולא את הבעל החיים. אלא אנחנו, על ידי זה שאנחנו מביאים קורבן עולה ורואים איך הוא נשרף ומכוונים את הכוונות הלאות וכולי, אנחנו עוברים פה איזה תהליך התעלות מאוד מאוד מרומם. וכאמור, הקורבן עולה, הוא מגיע לסוגים שונים, יש עולת נדבה, כן, שהאדם מביא עכשיו איזה סוג של מתנה, נדבה לקדוש ברוך הוא, בסדר? עוד פעם, מה זה מביא לקדוש ברוך הוא? עובר פה איזה תהליך, מה זה נדבה? שאתה מרגיש שאני מנדב, אני עושה מעל ומעבר, מבינים? זה התנדבות, אז זה בא לידי ביטוי שאתה מביא פה עכשיו איזה קורבן, או לא, במקרה שלנו לומד על קורבן שכל כולו הוא מתעלה, יש עולת ראייה, כן, בשלוש רגלים, שאדם בא לראות את פני השם, גם יש איזו תחושת התעלות כזו, אז אתה מביא את הקורבן, יש עולת יולדת, שהיא יולדת, יש עולת הגר, גר שהתגייר ונכנס לעם ישראל, אז הוא גם פה עובר, יש עולת מצורע, אדם שמתרפא מצרת, עולת נזיר, יש עולת ציבור, כן, שהציבור כולו עובר פה איזה תהליך התעלות, יש עולה של יחיד, ואפילו הקורבן הכי בסיסי בבית המקדש, עולת התמיד, כל בוקר בבית המקדש, בבוקר ובין הארבעים, היו מקרבים שני כבשים, שוב, שזה איזה תהליך כזה, ש... הכבש זה השגרה, כן, העדר כבשים הזה שככה מתרוצץ לו, אתה גם בבוקר וגם בין הארבעים, בתחילת יום ובסוף יום, אתה שובר את השגרה, אתה הולך ומתעלה מעבר למציאות הרגילה, חז"ל אומרים שגם העולה היא באה לחפר על אירורי הלב, שיש לך ככה מחשבות, האישיות שלך היא לא מסוכנת באמת, לשם שמיים, להתעלות מוסרית, אלא המחשבות שלך בורחות לכל מיני כיוונים, אז עולה מחפרת על זה, כן? זה לומדים את זה מספר איוב, שכתוב, וישלח איוב, איוב פרק א' פסוק ה', וישלח איוב ויקצ'ם, וישכים בבוקר ואלה עולות מספר כולם, כן? הביא עולות בשביל הבנים שלו, למה? כי אמר איוב, אולי חטו בניי וברכו אלוהים בלבבם, אולי הילדים שלי ברחו זה לשון צגינור, קיללו את אלוהים בלב שלהם, היה להם איזה משהו כנגד אלוהים, אז אני מביא קורבן עולה שיחפר. אם אני מתמצאת פה את הרעיון, קורבן עולה, מבינים? זה אותו מצב נפשי שהאדם מתמסר באופן טוטלי למה שהקדוש ברוך הוא מביא עכשיו מול. כאשר אנחנו נפגשים במציאות כלשהי, בקושי כלשהו בחיים, סתם בחוויית חיים, זה יכול להיות חוויה אישית, כן? של, לא יודע, אדם עכשיו נתקל באיזה בעיה בחיים שלו, כמובן זה יכול להיות חוויה ציבורית, מלחמה, יש מה שנקרא בלב, כן? יש מחשבות, אירועים שרצים בראש של, אני בעצם לא רוצה להיות פה. הלוואי ולא הייתי נולד בתקופה הזו. תאירו אותי שהמלחמה תיגמר. מבט כזה. שבר, תחושות שאדם מרגיש, לא יודע, לא רק מלחמה, לא יודע. אני זוכר שהתחילה קורונה, היה לי כמה פעמים עבר לי בלב הראש הזה. וואלה, אם יכולתי עכשיו להיכנס לאיזה הקפאה, ולהתעורר שהסיוט הזה יהיה מאחורינו. על זה מביאים קורבן עולה. קורבן עולה זה בעצם מה להגיד לבן אדם. אתה עכשיו נמצא באיזה חוויית חיים כלשהי, כאן בדיוק הקדוש ברוך הוא שם. אתה אמור לעבור עכשיו איזה משהו, כן, שיהיה לו את הקושי ואת הבעיה וזה, מזה אתה תתעלה. אין דבר כזה, אתה מבינים, תאירו אותי שהמלחמה תיגמר. תאירו אותי בגיל 30, בסדר? אני עכשיו בגיל 20 עם הבעיות של זה, זה, זה. תאירו אותי שאני בגיל 30, שאני כבר מסודר בחיים וזה לא עובד כך. התהליך, מבינים, הוא חלק מהבנייה של מה שאתה צריך לעבור עכשיו. זה מה שמעלה אותך, זה מה שמקרב אותך להשם. המלחמה הזו שאנחנו נמצאים בה, התחושה שצריכה להיות, ומי שאין לו את התחושה הזו, אז כמובן שילמד תורה ויתפח את התחושה הזו. כאן בדיוק הקדוש ברוך הוא שם את עם ישראל. כל השנתיים וחצי האלה, עם הקושי והמחירים האיומים והטלטלות שאנחנו עוברים פה, צריכה להיות כל הזמן תחושת התעלות. אנחנו נמצאים פה באיזה חוויה, באיזה מאורה, שיוצר פה שינויים טוטליים בנפש שלנו. אין, אני לא מסתכל מבחוץ כזה, אני אורח פה בעולם הזה. אני כזה, יש פה משהו שאני לא רוצה להיות חלק ממנו. על כוחך אתה נולד, אני אומר בחזל. אין דבר כזה, אנשים משלים את עצמם שהם יכולים לעמוד בצד. אני פה לא חלק מהאירוע. נראה לך שאתה לא חלק מהאירוע. האירוע, אתה על כוחך אתה תיכנס לאירוע הזה. כל השאלה זה האם אתה נכנס לאירוע, מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא נמצא באירוע הזה, ומה שקורה פה עכשיו במלחמה הזו, זה משהו שצריך להצמיח אותך ואת עם ישראל, ולכן אתה עכשיו כנס. שוב, מה התפקיד שלך בדיוק? זה עכשיו כל אחד שיחליט. אבל אם ניישם את זה למשהו מעשי, איך קורבן עולה, הוא עכשיו ניכר במלחמה? שכל אדם צריך למצוא את עצמו ולהגיד, הנני. כאן אני צריך להיות, ועכשיו אני בודק איפה אני יכול לתת את החלק שלי בתוך המציאות כאן. ברמה האישית, ברמה המשפחתית, כמובן, ברמה הלאומית, אנשים מתנדבים, אנשים באים, כן? זה נקרא עולה. להתעלות באופן טוטלי, נשרף עולה כליל למזבח. זה הייתה שאנשים בבית המקדש היו מביאים את הקורבן, קורבן עולה זה מה שאנשים היו עומדים ורואים את הקורבן כל כולו עולה, היו מרגישים איזה חוויית טוטליות מוחלטת של חיבור למשמעות של החיים. כל הרהורי הלב, הגמדים הקטנים האלה שלוחשים באוזן, בעצם אולי זה לא, אולי זה ספק, אולי אני לא במקום הנכון, אולי אני צריך להיות במקום אחר. ברור, בן אדם צריך כל הזמן לשאול את עצמו, כן, איפה הוא צריך להיות, אבל המסקנה היא בסוף, כאן אני נמצא, כאן בדיוק אני צריך להיות. אז זה השלב הראשון של העולה, בסדר? עכשיו, יש גם את השלבים בתוך קורבן עולה. למשל, קורבן עולה יש סמיכה. סמיכה זה שאתה, כאילו, הכהן, זה, הוא נשען כולו על הקורבן לפני שמקריבים אותו. כן? שוב, זה הרעיון הזה, אתם מבינים? אתה עולין. לא כזה... נסמך על קורבן העולה. יש את הרעיון של של הנסחים. יחד עם קורבן עולה מביאים נסחים. נסחים זה לוקחים יין ושופכים על הקורבן. יין זה ביטוי שוב למשהו מובחר, למשהו שהוא, פעם, אתה לא מסתפק רק בעולה קורבן. אתה גם, מה שנקרא, מעל ומעבר. מביא גם את, את המציאות להתעלות מוחלטת בכל זווית. אז זה הרעיון של קורבן עולה. הלאה. זה פרק א', זה מאוד יפה אגב, זה מחולק פה הפרקים כמעט מדויקים. פרק א' זה קורבן עולה, על סוגיו השונים. ואז פרק ב', שימו לב, פרק ב' בפרשת ויקרא, זה קורבן מנחה. ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. מנחה, שוב, זה קורבן שההבדל בין ה... יש הבדל בין קורבנות על מה הם באים, על איזה חטא, על איזה מצב נפשי. אבל יש גם הבדל בין הקורבנות ממה הם עשויים. קורבן עולה זה בקר, אוף, כן, בהמה. קורבן מנחה, הגדרה, זה קורבן שמגיע מהצומח. בסדר? חיטה, סולת. עושים מזה סוגים שונים של קורבנות. יש לחם הפנים, כן, מה שמביאים כל יום בבית המקדש, 12 לחמים, כל שבוע היו מביאים, זה הסוג של מנחה, יש את מנחת העומר במוצאי חג הפסח, אנחנו מתקרבים לזה עוד מעט, נכון? לוקחים סעורים ומניפים אותם, יש בחג שבועות שתי הלחם, היו מביאים איזה שני לחמים גדולים, זה גם סוג של מנחה, אבל חוץ מזה יש לנו גם מנחה שמגיעה כאמור על כל מיני דברים שבן אדם עושה. למשל מנחת חוטה, בן אדם שחטא. אז שוב, תלוי איזה חטא וזה, יש חטאים שמביאים עליהם דברים, לחם מהצומח, יש מנחת סוטה, כן? גם בתוך הבית יש בעיות, אז חלק מהכפרה, זה נקרא מנחת קנאות, מביאים גם איזה סוג של מאפה. יש מנחת חינוך, שהכהן הגדול מתחיל לעבוד בבית המקדש, אז כאילו מתחנך, מקבל את החניכה שלו, מביא קורבן, והוא מגיע גם בצורות שונות. יש מנחת סולת, שזה לא אופים, פשוט לוקחים גרגירי סולת, ובוללים אותם בשמן, סולת מנחה בלולה בשמן, וככה מביאים את זה לבית המקדש. יש מנחת מחוות, שזה היה מחוות, לא כמו שלנו עם שפה, אלא מחוות שטוח, שהיו מתגנים את הסולת על המנחה, זאת אומרת, כבר אומרים פה איזה תהליך כזה יותר עמוק. יש מנחת מרחשת. מרחשת זה מחוות כמו שאנחנו מכירים, עם שוליים, שגם היה מחוסה, מחוות עמוקה, ששם היו מתגנים, ומרחשת מלשון שזה רוחש, נכון? זה משמיע כזה פססס, בצורה יותר חזקה ממחוות שטוחה. זהו, למשל, אומרים חזל, היה מחפר על רחשי הלב, על כל מיני לחשים קטנים כאלה, שבן אדם ככה זורק לעצמו מדי פעם. כן, יש מנחה, המחוות הזה על מחשבות גלויות. ויש כאילו מחשבות שבן אדם לא מסתיר. יש מחשבות לא טובות שאדם מנסה להסתיר אפילו מעצמו, אבל הן עדיין נמצאות אצלו בלב, ועל זה יש מנחת מאפה תנור. הרעיון אבל הכללי הוא שכל מנחה, אתם מבינים, זה הצומח. צומח זה משהו יותר רגוע בקורבן עולה. קורבן עולה זה בהמה, בקר, עוף, זה דברים ככה, זה כמו שאמרנו, הרגעים הטוטליים של החיים, שאדם אומר, יש פה מלחמה, אני כל כולי, למען הבורא, זה הרגעים האלה, שאתה שומע שאיראן, הכור האטומי באיראן מופצץ, חמינאי נהרג, נכון? זה הרגע של אבל יש גם רגעים של מנחה, שהמתח יורד, ויש פה איזה תהליך שהוא לוקח זמן. אין סולת, סולת זה הרבה גרגירים, תמינים, זה לא איזה יחידה אחת של בשר, זה גרגיר וגרגיר שמצטרף לחשבון גדול. גם מנחה, נכון? אנחנו משתמשים במילה מנחה לתאר את אמצע היום. נכון? את בבוקר מקריבים קורבן עולה, מנחה ובצהריים, תפילת מנחה. רגעי השגרה. החיים שלנו מורכבים, כל החיים, מורכבים רגעים של התעלות, אבל גם רגעים של תהליכיות. גם המלחמה, יש לה רגעים כאלה. זה הרבה פעמים, הרגעים של המנחה הם לפעמים יותר קשים, יותר מאתגרים ברגעים של העולה. רגעים של העולה, רגע, מי להשם אליי? אם אתם זוכרים, בתחילת המלחמה, אחרי השביעי באוקטובר, היה איזה, זוכר, שבוע, שבועיים, יותר מזה, שעוד לא, כאילו, עוד לא נכנסו לעזה, אבל כולם מגויסים, וזה היה, זוכר, קיבלתי כל הזמן, כולם כל מיני סרטונים של אריה כזה, אריה פצוע, זה רגע כזה, של ה... זה וזה. עברו שנתיים וחצי, ואתם יודעים, יש עכשיו רגעים ש... וואו. קורבן, תמיד, עבודת השם זה לראות איך אתה מתקרב להשם גם ברגעים מהסוג הזה. איך במעשים הקטנים, לא רק עכשיו ברגעי ההתעלות הגדולים. יכולת לחייך בבוקר, גם שעכשיו זה לא... אנחנו נמצאים כאחרי לילות, בלי שינה, אזעקות, מלגנים, זה דורש באורך רוח. כן? גם ברמה הלאומית, אנשים, איראן עכשיו נופלת. נכון, אתה יודע, איראן נופלת, אבל גם יש תהליך בדבר הזה. נכון, שזה לא יהיה נפילה, קריסה כאן ועכשיו, אלא תהליך מתמשך, זה חלק מעבודת השם. ושוב, הרבה פעמים אנשים לא, החלק הזה של המנחה, זה נראה להם כזה, זה מהצומח, זה צמחוני, זה לא... אני בנוי רק לרגעי C, אני בנוי רק לרגעים של עולה, של התעלות. טוב, אז הקדוש ברוך הוא בפרשת ויקרא מספק, קורא לנו להחוש את המשמעות ואת השמחה, גם בתוך רגעי המנחה, גם בתוך כל המציאויות האלה שהן חלקיות והן קטנות יותר, שהולכות ובונות פרוטה לפרוטה שמצטרפת לחשבון גדול, מעשים טובים. שוב, בתוך המסגרת המשפחתית, בתוך המסגרת האישית, מקריבים מנחה. הערת סוגיים, תדעו שיש דעה שבית המקדש השלישי יהיה בו רק מנחה. כתוב וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם ושנים קדמוניות. שלעתיד לבוא בבית המקדש לא נקריב בשר, אלא רק נקריב מהצומח. לא נכנס, זה דיון. מה יש שם בדיוק? אז יש לזה הרבה נגזרות. גם הבנה שלאט לאט אנחנו נשתחרר באכילת בשר והאנושות תתעלה רק לאכילת צומח, גם חלק מחזון גדול שעוד יהיה לעתיד לבוא, כן, הרב קוק, יש לו חזון הצמחונות והשלום, שמדבר שהעולם הולך ומתעלה לכיוון הזה, אבל בהקשר שלנו, אתם מבינים, יש איזה צעד שהיום אנחנו מרגישים רגעי התעלות רק ברגעים גדולים, וברגעים קטנים קשה לנו להרגיש את התחושה הזו. בית המקדש השלישי, ערבה להשם מנחת יהודה ושלם, חלק מהגאולה, חלק מההתקדמות זה, שאדם מתחיל להרגיש, בית המקדש השלישי נבנה בלב שלו, בזה שאדם מתחיל להרגיש רגעי עושר והתעלות, וגם ברגעים הקטנים, גם בתהליכים המתמשכים, גם בזמן המנוחה, במשמעות הזו של כמי השילוח ההולכים לאט, זה חלק מבגרות רוחנית בהקשר שלנו. גם המלחמה הזו, כמו שכולנו יודעים, כמו שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, זה לא זבנג וגמרנו. קיצור, זה לא עובד ככה בעולם של הקדוש ברוך הוא. מלחמות זה תהליכים היסטוריים, רוחניים, תרבותיים, שנמשכים דורות. המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אנחנו עכשיו בסבב נוסף במלחמה שכבר התחילה לפני 150 שנה, וכמה זמן היא תימשך, טוב, כבר מחזור על הדברים, כל אלה שרוצים שלום עכשיו, ורק אנחנו מתגייסים, רק אם עכשיו תפתור את הבעיה אחת ולתמיד, ערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, בסדר, זה פרק ב' פרשת ויקרא, כן, צריך לראות איך מקריבים קורבן מנחה, למשל, קורבן מנחה, כל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. יש עניין בקורבנות האלה, מהצומח, לשים מלח. מה זה מלח? מלח זה נותן טעם. לכן זה תפל. אדם צריך להגיש טעם בתוך המנחה.
אנחנו להרגיש את תחושת השמחה וההתעלות, בסדר?
בצורה שונה מזמן העולה, אבל זה גם חלק מהתהליך שאנחנו עוברים פה במלחמה הזו.
אחרי זה זה משליך הלאה לחיים.
כולנו יודעים, יש את הרגע של החתונה, של ההתעלות, אחרי זה יש את חיי היומיום, שצריך להמליך בהם מלח, צריך להכניס בהם טעם, צריך לתת בהם את התחושה של, של הצמיחה האיטית, אבל שלאט לאט הולכת וצומחת. זה פרק ב' בפרשת ויקרא, קורבן המנחה, ואנחנו מגיעים לפרק ג'. פרק ג' עוסק בקורבן השלמים, שזה, אם יורשה לי, הקורבן האהוב עליי. למה זה הקורבן האהוב עליי? מה זה שלמים? שלמים נקראים שלמים כי הם, כמה דעות אומרים חזל? דעה אחת, שהם משלימים בין ישראל לאביהם שבשמיים. דעה שנייה, הם משלימים בין הכהנים לבעלים. זה שתי גרסאות של אותו רעיון. מה שההגדרה של קורבן שלמים, זה קורבן שהוא לא עולה כולו על, כליל השם, אלא הוא נאכל בשלמותו, חלק על ידי הבעלים וחלק על ידי הכהנים. זאת אומרת, זה קורבן, אם נשיח את זה בצורה שטחית, שאנחנו והקדוש ברוך הוא מתחלקים בו. יודעים, כאילו, הכהנים הם הנציגים של הקדוש ברוך הוא, והבעלים זה הצד האנושי, בני האדם, אלו win-win situation. כולם מרוצים. כן, ככה הניסוח הוא. הסבר אחד, בתורת כהנים זה נאמר. תורת כהנים זה מדרש על פרשת ויקרא. רבי יהודה אומר, למה נקרא שמם שלמים? כי כל המביא שלמים מביא שלום לעולם. דבר אחר, שלמים שהכל שלום בהם. כולם מרוצים מהם. לכולם זה שלום. אדם והאימורים למזבח, כאילו יש חלק שמגיע למזבח ישירות לקדוש ברוך הוא, החזה והשוק לכהנים, חלק מגיע לכהנים, והאור והבשר לבעלים. יותר כזה שותפות לכולם. איזה שלמים יש? אז שימו לב, השלמים זה רגע, אתם מבינים, של, כמו שאמרנו, של שלמות. מתי רגיע השלמות? יש שלמי נדבה, שאדם עכשיו עבר איזה משהו טוב בחיים שלו, אז הוא מרגיש רגע של שלמות. יש שלמי חגיגה, בסדר? שמביאים לשלוש רגלים, אז יש אמרנו עולה טריה, ויש גם שלמי חגיגה, גם על הזה, על האושר שלנו בזה שאנחנו עכשיו מגיעים לבית המקדש. יש לנו שלמי ביקורים, שאדם מביא את הביקורים, את הבציר הראשוני שלו, אז גם, נכון, יש תחושה כזו של שלמות, תחושה של עבדתי כל השנה, והנה יש לי את הפירות. יש שלמי שמחה, אמרנו בשלוש רגלים, שהאדם אוכל עם בני ביתו והעניים, כן, זבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוהיך. יש שלמים שהם קורבן תודה, אדם מביא תודה לקדוש ברוך הוא, על משהו גדול. יש לנו נזיר, כן, שעבר פה איזה תהליך, ועכשיו הוא גם מרגיש איזה תחושת שלמות, התגבר על יצרו, ועבר פה תהליך וכולי. אז כל הדברים הללו, הם נכללים ברגע של שלמים. אם אני מנסה להקביל את זה, כן, למצב הנפשי פה במלחמה, רגעי השלמים זה הרגעים שאנחנו, יש אמרנו את רגעי העולה, שאתה, מה שנקרא, all in, אבל אתה יודע, אתה all in גם על, על הרע שבדבר, כן? היה עכשיו אסון גדול, טבח וזה, אני כולי עכשיו הולך לי, לעלות את עצמי, עולה כליל השם. שלמים זה הרגעים, נקרא לזה, הטובים של המלחמה. הרגע הזה שאתה מרגיש שוואלה, הכל מסתדר בדיוק כמו שצריך. עכשיו, win-win situation. גם יש פה, זה לא רק במלחמה, יש בחיים רגעים כאלה, שאתה, הכל טוב, נשאר רגע חתונה, אתם מבינים? זה רגע שבו אתה גם טוב לך, וגם אתה יודע שאתה עושה משהו טוב לעולם. זה סוג של עושר, זה של מושלם. העסק פה בדיוק מה שצריך, אנחנו עושים משהו, טוב, זה טוב לזה, אבל זה פוגע בזה, זה, כאן יש איזה רגע כזה של שלמות, לכן אחד מהדברים של השלמים, צנופה, כן, לוקחים את, את החלקים של הקורבן, שהבעלים והכהנים אוכלים, ומניפים אותם. צנופה, אתם יודעים, זה שוב, זה רגע כזה של, אני כמו עולה, אבל עוד יותר, עולה באקסטרים. אני עכשיו, תודה לך השם, על מה שקרה פה. מזמור לתודה, הרי הוא להשם כל הארץ. צנופה זה לקחת את החלקים בגוף הבהמה, שאנחנו אוכלים אותם, הכהנים, הבעלים, ולפני זה מרימים אותם כלפי מעלה. זה תנועה שבאה לבטא, שוב, איזו התרוממות מעבר ל... אתה עושה תנועה, והתנועה משפיעה לך על הנפש גם להתרומם. בסדר? כן, בוודאי. נכון? למשל בתפילה, נכון? מעלינו לשבח, אתה קוראים ומשתחווים ביום כיפורים, נכון? מה אתה אומר? שאתה בא בכנסת, שאתה נופל על הרצפה ומשתחווה. זה עושה לך משהו? לי זה עושה. חושב שלהרבה אנשים זה עושה. בית המקדש זה אותו דבר, פי מיליון. אתה עושה מעשה, שהמעשה עצמו, אחרי המעשים נמשכים בלבבות. אתה עושה פה מעשה, עם לב, עם כוונה, ועצם המעשה עצמו גורם לך עכשיו לשינוי רגשי, ולהתעלות רוחנית. תנופה, זה כל המעשים שאנחנו עושים בקורבן, ובכלל זה גם המצוות וזה, אבל התנופה זה הנקודה של זה. אם שוב נוריד את זה נקודתית, אמרנו במלחמה היה לנו את רגעי העולה, הטוטליות, היה לנו את הרגעים של שנקרא, מנחה, פה מצבי ביניים, משהו מתמשך, סבלנות, אורך רוח, חולה, ויש את רגעי השלמות שמדי פעם מתנוצצים פה. תראה מה קורה פה. מזרח תיכון משתנה, עם ישראל הולך, משתנה, כל אחד יש לו, היה לו את הרגעים האלה, במבצע שחרור החטופים, לא בוויתורים ובקנייה, אלא שהיה מבצע צבאי שם, נכון? מבצע זמורה, איך זה נקרא? זה שנראה שם. איך? ארנון זמורה, כן? מבצע ארנון. פה מבצע יהונתן בזמנו. יש איזה רגעים כאלה של... אומרים, שוב בשפה בוטה, קדוש ברוך הוא, שיחקת אותו. זה בדיוק כמו שצריך להיות. כמו שאמרנו, זה רגעים שקמים ונופלים, זה לא, אנחנו לא כל הזמן נמצאים במקום הזה, אנחנו אחרי זה חוזרים. מה שאני מנסה להראות לכם שוב, שזה הרעיון של כל ויקרא, הקורבנות, אדם בחיים שלו מטויטל מכל מיני רגשות, אתם יודעים, אדם הוא לא סטטי, אדם הוא לא, אין קורבן אחד, לא, צריך בית המקדש כל יום להקריב משהו אחד וזהו. נכון, יש גם שגרה של קורבן עולת התמיד, יש התעלות תמידית שזה, אבל יש מצבים, סורים, יש מצבים של שמחה, יש מצבים של עצב, יש מצבים של שגרה, יש מצבים של התעלות, כל אחד מהם, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. מזה תשליחו לכל דבר בחיים, לא רק בעבודת בית המקדש. כן, יש לבן אדם רגעים של שגרה בחיים, יש לבן אדם רגעים שהוא חוטף את הכפה בחיים, יש רגעים שאדם מרגיש, וזה שאדם עובר מצבים כאלה, הוא אומר, מה קורה איתי, אני מה, אני פיצול אישיות, אני... כאילו, שם הרגשתי את אלוקים, אבל עכשיו אני לא מרגיש את אלוקים. קדוש ברוך הוא תמיד נמצא. קדוש הוא קורא לך, ויקרא השם, הוא קורא לך בכל רגע. כל רגע תלמד מהתורה איך לכוון, לכוונה נכון את, את הנפש שלך, את האישיות שלך, את עבודת השם שלך, למה שצריך. אתה מרגיש עכשיו שימום, נגיד, במה שאתה עושה עכשיו, בלימוד תורה, במקצוע שלך. יש דרך לפגוש את הקדוש הוא גם בזמן שימום. וזה שאתה מקריב מנחה. נכון, אני עושה פה איזו פעולה רוטינית, אני לא מרגיש אותה, אבל זה משאיר אותי כל הזמן, שנקרא עם גבולות גזרה טובים. עכשיו אני גם, היה לי איזה רגע של שלמות, אני לא נותן לו לברוח, אני מעצים אותו, סיימתי עכשיו מסכת. אני לומד כל יום, קם, עוד אף, עוד אף, עוד אף, עוד אף, נכון? עכשיו רגע של סיום מסכת, הדרן עליך, דרן עלייך מסכת בבא מציע, דרן עלייך זה, אתה רואה את הפירות, רואה את העמל. הכל מצטרף יחד, תמיד, זה כמו אוכל. אוכל, אתה לא אוכל כל יום אותו דבר, תשתגע. יש לגוון, טעמים.
ככה גם בנפש, ככה גם בעולם הרוח, ככה גם בעולם הקורבנות. לכן גם אין מה להתרגש, שמעת לכם, אנשים פה, המלחמה, יכול שיהיה עוד נסיגות, שיהיה טלטלות, שיהיה גם פה ושם כישלונות, בסדר, אבל עדיין יש פה איזה תהליך כללי שאנחנו הולכים ומתקרבים אל הבורא, ובתוכו יש את הנשחקים והפיתולים, וכך הוא מגיעים לשני סוגי הקורבנות האחרים, שזה אותו רעיון רק בזוויות שונות, קורבן חטאת וקורבן אשם. קורבן חטאת וקורבן אשם זה קורבנות שמגיעים על חטאים שאדם עשה, שהוא מרגיש עליהם אשמה. מה ההבדל בין חטאת לאשם? קורבן אשם זה על חטאים יותר קטנים, קורבן חטאת זה על חטאים שחייבים עליהם קרת. כאילו זה חטא גדול, וקורבן אשם זה על חטאים יותר קטנים. כן, דוגמה, יש כמובן חטאת יחיד, יש חטאת ציבור, לפעמים, כן, הציבור כולו הוא חוטא באיזה חטא, יש חטאת פר, חטאת, איך זה נקרא, כהן גדול, שצריך, הכהן הגדול צריך להביא, ואם זה הנשיא, צריך להביא את הפר. הרעיון הוא בחטאת, הרבה פעמים זה פר, פר זה בעל חיים כזה, פרה ורווה. חטאת הפרוס, אתה צריך לעשות כאן איזו פעולה מאוד דרסטית, מאוד קיצונית, ויש לנו את קורבן אשם. אז מה זה קורבן אשם? קורבן אשם זה מגיע למשל על למשל אדם בעל בקודש. כן, אדם לקח איזה חפץ שנועד לבית המקדש והשתמש בזה לצרכים הפרטיים שלו. יש אשם גזלות. שגזלת, עשקת חבר שלך, ושיקרת, נשבע לשקר, זה גם אשם שפחה חרופה, זה גם אשם נזיר, יש סוגים שונים, אשם מצורע, גם מצורע יש לו גם קורבן עולה, גם קורבן אשם, יש כאמור כל מיני מצבים שאדם צריך להתעסק איתם, מה שיפה, הכל יפה, אבל אומר, מה שאפשר לדייק פה, שקורבן אשם וחטאת, יש גם מושג שנקרא קורבן עולה ויורד. מה זה עולה ויורד? קורבן שעולה הרבה כסף, או קורבן שירד בשווי שלו. כלומר, יש, לפעמים צריך להביא קורבן חטאת ואשם מהכבשים, אם הוא עשיר, אדם מביא בהמה, כן, על החטא שלו, ואם הוא עני, הוא מביא שתי תורים או שני בני יונה, שזה כאילו משהו יותר זול. למה? והוא הסבר מקסים שכותב ספר החינוך, מחוכמתו ברוך הוא וידיעת קלות שכל בני אדם, ומיעוט הבנתם ודלות כוחם, הקל עליהם הכפרה לעניים, שהוא אומר להם להביא כאילו רק שני ציפורים ולא, יש רק שתי ציפורים ולא ממש בהמה, כן? כן, כאילו בהמה זה לעשיר, ועניים מביאים או שתי ציפורים, או מנחת סולת, ומחוכמתו וידיעתו קלות שכל בני אדם, הקל עליהם הכפרה בחטאים הנזכרים, להיות כפי עושר בני האדם ועוניים. למה? למה העניים הם מקבלים מה שנקרא הנחה? לפי שכישלונם קרוב אצל בני האדם. אדם עני, החיים שלו יותר קשים. ולכן גם יש יותר צד שהוא נכשל, שלא באשמתו. יש פה כאילו מידת הרחמים. אז תביא משהו יותר קטן, שהוא בהמשגה אלינו. במלחמה יש כאמור רגעים של התעלות, רגעים של שלמות, רגעים של שגרה, ויש גם רגעים של חטאת ואשם. תחושת כפרה, ובצדק. על חטאים שנעשו פה, שהביאו אותנו למצב הזה שהיינו צריכים להגיע לכזה לקח כואב בשביל להעלות פה את עם ישראל. ולכולנו יש גם סוג של אשמה, תחושת אשמה, על דברים שהיינו מבינים שאפשר לעשות אותם אחרת. זה גם חלק מהכפרה. שיש לאדם חטא או אשמה, הוא לא יושב עכשיו בחטט בפצע, ועשו כל היום במסכנות,
אי אפשר לחפר על זה, אין סליחה, אין כפרה. כן, אגב, בדרך כלל האנשים שאומרים ככה, הם לא מתכוונים חלילה על הסליחה והכפרה שלהם, אלא הם מטילים על האחרים. כן, הופקרנו בשביעי באוקטובר. כן, כל אלה שהפקירו ומאשימים אחרים בהפקרה. אבל כן, הפקירו בתודעה שלהם, בזה שהם הסיתו פה במשך שנים לקנייה וחולשה, אחרי שקרה אסון באשמתם, אז הם מנסים למצוא עכשיו את השין גימל, את מי שעכשיו היה בדיוק בממשלה, שהיה צריך להתמודד עם כל ההסכמים המטורפים שהכנסתם את מדינת ישראל, אבל גם למי שהיה בממשלה וגם לכל אחד מאיתנו, היה גם איזה סוג של אשמה, שהיינו צריכים יותר להיות עניים, למחות יותר, לדחוף יותר, כן? למה לא צעקנו יותר על זה שהגבולות שעננים, למה כל אחד והחשבונות שלו. גם, לא לקחת את זה עכשיו למקום אובדני. לא, חטאתי, אשמתי, זהו, הכל. יש כפרה גם לזה. וגם חלק מהשם קורא לנו גם דרך החטאת וגם דרך האשם. אדם צריך, למשל, אם נוריד את זה לרמה מעשית, חלק, לא רק במלחמה, בכלל, מעבודת השם של האדם, זה להתוודות על החטאים שלנו. אנחנו עושים כל יום. עושים את זה גם בתפילה, להשם, חטאתי ביתי. שמנו, בגדנו, לפני השינה, בחשבון נפש. אדם, אשמה, כן, שמתי. אני רוצה לתקן, חטאתי, אני רוצה לחפר, ושזה מצטרף במינון הנכון, בזמן הנכון, בהקשר הנכון, כל הדברים האלה יחד, מביאים בדיוק את הדרך שהשם קורא לי. כל שלל, נקרא לזה קשת הרגשות האנושיים, קשת המעברים הנפשיים, הכל זה חלק מעבודת השם. זה הרעיון של ספר ויקרא, זה הרעיון של הקורבנות. איך אדם מגיע ומחבר, מה שאמרנו בתחילת השיעור, מקרב את כל מה שקורה בחיים, לכל דבר, קדוש ברוך הוא נמצא. לכל דבר יש את המעשה הנכון שצריך לעשות, את הכפרה הנכונה שצריך לעשות, את המחשבה הנכונה, הקורבנות זה קשור לזה, שאדם מקריב קורבן, צריך שזה יהיה עם ריכוז, כן? אחרי זה נחשב מחשבת פיגול, מחוץ למקומו, חוץ לזמנו, שאדם מקריב לא בזמן המתאים, כאילו מקריב, אבל אומר אני רוצה להקריב זה בזמן אחר. הקרבת הקורבנות זה היה, אתם רואים, התורה מקדישה לזה ספרים שלמים, גם ספר ויקרא, גם חלק מספר במדבר, גם חלק מספר דברים. זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי בתוך עבודת השם, בימי הנבואה ובימי בית המקדש. היום, שוב, אנחנו נשלמה פרים שפתנו, אז אנחנו אומרים את זה במילים, אנחנו לא כל כך, זה נוכח בחיים שלנו. אז אם זה לא נוכח לנו ברמה המעשית, לפחות שזה נוכח ברמה התודעתית. פרשת ספר ויקרא, נראה את זה גם בעזרת השם בהמשך, פרשיות של הזה, זה הרעיון שלו. איך כל זווית וזווית במצבים שאדם עובר בחייו, קדוש ברוך הוא נמצא שם, בכל המובנים, כל המובנים, וככה גם אדם הולך וממשיך הלאה, לקראת מה שעתיד צופן לנו, במלחמה הזו ובכלל, אדם מניח שיהיו פה טלטלות ושינויים, צוות ורגעי התעלות ורגעי שלמות, ממליץ לכולם להיות פתוחים לכל דבר שהולך להיות. בסדר. כל יכול להיות. ומה שלא יהיה, כן, גמרא נפלאה במסכת כתובות, שאומרת הגמרא, אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מעלך על החוף, הלכתי על חוף הים, וראיתי מרחוק ספינה מטרפת בים, ראיתי מרחוק ספינה מטרפת בין הגלים, והצטערתי, אומר, התלמיד חכם שבא. ידעתי שיש שם תלמיד חכם שהטבע, מי היה אותו תלמיד חכם שרבן גמליאל הצטער עליו? רבי עקיבא. רבי עקיבא הולך לטבוע. ואז מספר רבן גמליאל, למחרת, מצאתיו את רבי עקיבא בבית המדרש, יושב ושונה בהלכה, רבי עקיבא, יושב בבית מדרש, כאילו כלום. אמרתי לו, לרבן גמליאל רבי עקיבא, בני, מי היה לך? איך ראית אתמול שם תובע, איך הגעת? אמר לו רבי עקיבא, משפט מקסים, דף של ספינה התגלגל לידי, דף זה קרש, באמת עבדתי בים, אבל קרש של ספינה התגלגל לידי, וכל גל וגל שבא, נענעתי לו בראשי ועברתי אותו. יש כל מיני גלים שבאים בחיים. הם לא רק גלים של דברים קשים, גם גלים של דברים טובים. גל של עושר וגל של שמחה וגל של נישואים וגל של ילדים וגל של מחלות וגל שלא עלינו של נפטרים וגל שאתה מצליח בחיים וגל שאתה חוטף מכה בחיים וגל שיש מלחמה וגל שיש את הניצחון וגל שיש את המחירים. כל גל וגל שמגיע, אנחנו אוחזים בקרש של הספינה. קרש של הספינה זה עץ החיים של התורה, אתם מבינים? אנחנו לומדים תורה. ואז כל גל וגל שמגיע, עוברים אותו, נבנים מתוכו, צומחים מתוכו, מתקרבים אל הבורא דרכו, מגיעים אל החוף, וחוזרים ושונים בבית המדרש, מה לכם? ככה יהודים פועלים בזמן מלחמה. לומדים תורה, לומדים פרשת ויקרא, מתמודדים עם כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא. בעזרת השם, שנזכה כולנו לעצום כאן.